יפה, עכשיו זה נראה בסדר. טוב, סליחה על העיכובים. אנחנו בפעם הקודמת בעצם פחות או יותר סיימתי, או סיימתי, לא פחות או יותר, סיימתי את ההקדמה. דיברתי קצת על מה זאת אמונה, איזה דרכים יכולות להוביל אותנו אליה. סילקנו מהשולחן את עניין ההימור של פסקל, ועכשיו אנחנו יכולים להתחיל לעבוד. ואמרתי שאני בעצם רוצה לזכור לפחות ארבעה כיוונים, מסורת ואינטואיציה ישירה, זה לא משהו שצריך להגיד עליו הרבה דברים, למרות שאני אולי אעיר על זה בסוף. אבל אני כן רוצה לדבר על שלוש הדרכים הקנטיאניות, הראייה אונתולוגית, קוסמולוגית ופיזיקו-תיאולוגית, ואחרי זה להוסיף איזו וריאציה, אני קורא לזה ראיות סוג אחר של טיעונים לוגיים, טיעונים חושפים ולא טיעונים יוצרים, אבל כשנגיע נדבר. בשלב הראשון אני רוצה לדבר על הראייה האונתולוגית. ראייה אונתולוגית ראייה מאוד מושמצת. זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים מזלזלים בה, וכמו שאמר פעם ברטרנד ראסל, כן, אתאיסט ידוע וגאה, הוא אמר שהרבה יותר קל לזלזל בטיעון הזה וללגלג עליו, מאשר לשים את האצבע איפה הבעיה. ולכן אני חושב שכדאי בכל זאת לעבור על העניין הזה, למרות שבסוף בסוף אני גם אעיר בעצמי שאני חושב שזה לא מחזיק מים, אבל זה שווה איזשהו דיון, כי אני חושב שהדיון הזה גם ילמד אותנו כמה דברים שיעזרו לנו בהמשך. אז הסיפור הזה מתחיל בעצם מ... כן, איזה מלומד אנגליקני בשם אנסלם, במאה ה-12 או משהו כזה, 13 אולי, כתוב אצלי איפשהו בטח. לא, מאה ה-11. כן, פילוסוף ותיאולוג נוצרי מאוד ידוע, שהוא הציע לראשונה את הניסוח הזה של הראייה האונתולוגית. המינוח ראייה אונתולוגית הוא מינוח של קאנט, אבל את הניסוח של הראייה, הניסוח הראשוני של הראייה הוא הציע, הוא חטף על זה ביקורות מאקווינס ומאוד, זה חזר חזרה אחרי זה דרך דקארט ולייבניץ ועוד גרסאות שפינוזה, עוד כל מיני גרסאות מאוחרות יותר, הגל, הדיונים בסופו של דבר נמשכים, אפשר לומר, עד ימינו, בכיוונים כאלה או אחרים, אני חושב שהרוח הנושבת היא שאלה דיונים להגדיל תורה ולהדירה, מה שנקרא. זאת אומרת, לכולם ברור שהטיעון הזה לא ישכנע אף אחד. אבל עדיין זה משעשע לבדוק מה לא בסדר בו, ואם אפשר לשים את האצבע, מה בדיוק לא בסדר בו. וכמו שאמרתי קודם, לדעתי, זה גם ילמד אותנו כמה דברים שיש להם ערך לגבי טיעונים אחרים. אז אני אתחיל אולי, אם פשוט שתתרשמו, נקרא מהר רק איזה קטעים נבחרים. במבט ראשון זה אפילו לא בטוח שכולם היו מבחינים שיש פה טיעון פילוסופי. נשמע כמו איזשהו טקסט דתי כזה רגיל. תראו, פוסט-לוגיון זה שם של ספר של אנסלם, ואני מדבר על שלושה פרקים מתוכו, פרק ב', ג' וד' של הספר. אז פרק ב' עובד ככה. לפיכך אתה אלוהי הנותן בינה לאמונה, תן לי ככל שתמצאני ראוי לכך להבין שאתה נמצא כפי שאנו מאמינים ושאתה כזה כפי שאנו מאמינים. ואומנם מאמינים אנו כי הנך דבר מה שגדול ממנו אין להעלותו על הדעת, או שמא אין בנמצא טבע כזה, שהרי אמר נבל בליבו אין אלוהים. אך אין ספק שאותו נבל עצמו בשומעו מה שאמרתי, ואומר דבר מה שגדול ממנו אין להעלותו על הדעת, מבין מה שהוא שומע. ומה שהוא מבין ישנו בשכלו. אפילו אינו מבין שאותו דבר מה ישנו, בממש. שכן עניין אחד הוא שדבר ישנו בשכל, ועניין אחר להבין שהדבר ישנו. ובאמת כשצייר חושב מראש מה הוא עומד ליצור, אותו דבר ישנו בשכלו. אבל עדיין אינו חושב אותו כיש ממש. אני בכוונה קורא מהר, אנחנו אחרי זה נפרק את זה. שהרי טרם יצרו, אבל לאחר שכבר ציירו, אותו דבר גם ישנו בשכלו, והוא גם מבין שהוא ישנו בממש. שכן הוא יצרו. חייב איפה גם הנבל להשתכנע, כי למצער בשכל יש דבר מה שגדול ממנו אין להעלותו על הדעת. שהרי הוא מבין דבר זה כשהוא שומעו, ומה שמובן נמצא בשכל. אך אותו דבר מה שגדול ממנו אין לעלותו על הדעת, בוודאי אינו יכול להיות בשכל בלבד. שכן לאמיתו של דבר, לו היה בשכל בלבד, ניתן היה להעלותו על הדעת כי ישנו בממש. וזה יותר גדול. לפיכך, אם אותו יש שגדול ממנו אין לעלותו על הדעת ישנו רק בשכל, הרי אותו יש שגדול ממנו אין לעלות על הדעת, הוא יש שניתן לעלות על הדעת גדול ממנו. הדבר הזה בוודאי לא ייתכן. קיים אפוא בלי ספק דבר מה שאין לעלותו על הדעת גדול ממנו, והוא קיים גם בשכל וגם בממש. קראתי מהר, אני מניח שלא עקבתם אחרי הפרטים, אבל רציתי שתתרשמו מהטקסט קצת. זאת אומרת, די קשה להבחין שבכלל, בהתחלה בכלל זה נראה כמו איזו תפילה שהוא נושא. אחרי זה הוא מתחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, ובאיזשהו שלב הוא פתאום מדבר עם איזשהו נבל שעומד מולו, והופ, תוך איזה כמה משפטים הוא פתאום עובר מה שהיה להוכיח. כאילו איזשהו טיעון, מהלך מאוד מפתיע. זאת אומרת, בהתחלה היו כמה דברים נורא בסיסיים, ותוך שורה הוא פתאום מראה לך שבעצם הוא הוכיח לך שיש אלוקים. לך זה הנבל. זה היה פרק ב'. עכשיו תראו את פרק ג', עוד פעם, זה כבר אני לא אקרא הכל, אבל... וזה ישנו באופן אמיתי כל כך שאין כלל להעלותו על הדעת כלא יש. שכן ניתן להעלות על הדעת יש שאין להעלותו על הדעת כלא יש, ויש זה גדול מיש שניתן להעלותו על הדעת כלא יש. לפיכך, אם יש שגדול ממנו אין להעלותו על הדעת, ניתן להעלותו על הדעת כלא יש, הרי אותו יש עצמו שאין להעלות על הדעת גדול ממנו, אינו זה שאין להעלות על הדעת גדול ממנו, וזו סתירה. זה אותו טיעון. ולכן הפרשנים של אנסלם חולקים ביניהם, יש הרבה פרשנות לטקסט הזה, התרגום לעברית זה תרגום של סרמונטה, בן שלו למד איתי במדרשייה, הפרופסור באוניברסיטה העברית. והתרגום הזה מופיע גם באסופה שנקראת תורת היש, נדמה לי, ואולי בעוד מקומות גם. בכל מקרה, אסופה של אברהם צבי בראון, הוא האורך. בכל אופן, אז שם יש את התרגום של העניין הזה, ויש שם אברהם צבי בראון מדבר באריכות על ה... על הטיעון הזה, הוא מביא שם כל מיני פרשנויות כאלה ופרשנויות אחרות, יש כאלה שאומרים שהוא פשוט חוזר על הטיעון שלוש פעמים, כן? גם פרק ד', תראו את פרק ד', את הפרק השלישי. ואולם איך יכול הנבל לומר בליבו מה שאינו יכול לעלותו על הדעת, או איך הוא יכול לעלות על הדעת מה שאמר בליבו, שעה של לאמור בלב ולעלות על הדעת, היינו אחם. אם הוא באמת העלה על הדעת, או למעלה מזה, דווקא מפני שבאמת העלה בדעתו, שכן אמר בליבו ולא אמר בליבו, שכן לא יכול לעלותו על דעתו, אז זה מפני שלא בדרך אחת יאמר, בקיצור, הוא חוזר על אותם פלפולים, האם הוא מעלה בדעתו, האם יש גדול, אין גדול יותר, וכן הלאה. אני עוד אפרק את זה, אני רק שתראו על מה מדובר. יש כאלה שרוצים לומר שמדובר פה בחזרה שלוש פעמים על אותו טיעון. זה לא סביר שזה הוא התכוון, אולי הוא לא הצליח, אבל לא נראה שמישהו כותב שלושה פרקים בשביל לחזור על אותו דבר שלוש פעמים. פרשנות אחרת אומרת, מדובר פה בשלושה טיעונים שונים. ואז צריך להבין מה בדיוק ההבדל ביניהם. אני חושב שאלה ואלה לא צודקים, זה טיעון אחד שמורכב משלוש חוליות. וכל חוליה בנויה על הקודמת, מה שמבלבל זה שהחוליה השלישית חוזרת לתחילת הראשונה. בחוליה השלישית הוא בעצם שואל את עצמו, רגע, אבל אם הוכחתי לנבל שהוא טועה, שבהכרח גם לשיטתו יש אלוהים, אז איך הוא יכול היה מראש להעלותו על הדעת כלא יש? כמשהו לא קיים. הרי אמר נבל בליבו אין אלוהים, אז הוא כן מעל... אבל אני הראיתי שהוא לא יכול להעלות את זה על הדעת כלא יש. אז הוא כן יכול או לא יכול? אבל זה בעצם הוא סוגר איזשהו מעגל כשהוא חוזר חזרה לנקודה שממנה הוא יצא בהתחלה. אז המבנה, עוד פעם, בגדול, זה כרגע מה שחשוב לי, המבנה הוא בעצם שמדובר פה בטיעון תלת שלבי. השלב הראשון מוכיח, אני כבר אגיד כאן, השלב הראשון מוכיח את קיומו של אלוקים. השלב השני טוען שקיומו של אלוהים הוא קיום הכרחי ולא קיום מקרי. אפשר להוכיח את קיומו של משהו שקיים לאו דווקא באופן הכרחי, אבל אני אוכיח שהוא קיים. אני יכול להוכיח לכם שהחומש הזה קיים. תסתכלו, תראו, הנה הוכחתי לכם. האם זה אומר שהוא קיים בהכרח? לא, יכלו לא להדפיס אותו. נכון? זאת אומרת, אז להגיד שהוכחתי את קיומו של משהו, זה לא אותו דבר כמו להגיד שהוכחתי את זה שהוא קיים באופן הכרחי. ודבר שלישי, אחרי זה הוא חזר והוא אומר, אז אם זה הכרחי, אז איך יכול נבל להעלות בדעתו שאין אלוהים? זה סתירה לוגית. כי הרי זה יש הכרחי. בסדר? ולכן זה השלב השלישי. אני חושב שככה צריך לקרוא את ה... את הטקסט הזה. עכשיו, בואו, אני רוצה להתחיל לפרק את זה, להתחיל לפרק את זה לשלבים. אני אתחיל עם התפילה. תפילה פותחת. הדבר הזה לקוח מספר שכתבתי, אז לכן אני משתמש בו. מה המשמעות של התפילה שבה פותח אנסלם? אחד החלקים הכי מושמצים בשלושת הפרקים האלה, יצא לנו, תשמע, במשחק מכור, אתה מתפלל לאלוקים ואז אתה מוכיח את קיומו. אם התפללת אליו, אז זה אומר שאתה כבר מראש מניח שהוא קיים. תחכה עם התפילה, תוכיח שהוא קיים, ואז תתחיל להתפלל אליו. לא, הוא פותח בתפילה, ואז הוא מוכיח את קיומו של היש שאליו הוא מתפלל. אז המון מלגלגים עליו בעניין הזה, אבל הלגלוגים האלה הם כמובן שטויות, כמו כל הלגלוגים האלה אצלנו. לדעתי, אגב, הטקסט הזה, אחד הטקסטים הכי מופתיים בתולדות הפילוסופיה. טקסט מדויק בצורה שאני לא מכיר כמוה. זאת אומרת, אין מילה שהיא לא במקום. אני אראה לכם את זה. והלגלוגים האלה זה בסך הכל אנשים שלא לא מבינים החיים שלהם. מה הבעיה זאת אומרת, מה הבעיה שהם רואים בתפילה כזאת? שהוא כאילו מניח את המבוקש, אתה מניח שיש אלוקים, אחרי זה אתה מתפלל אליו, אחרי זה אתה מוכיח את קיומו. כמובן שטויות. תחשבו על אנדרו ויילס, כן, שהוכיח את ההיפותזה של פרמה, כן, את ההשערה של פרמה. אז הוא ישב על זה הרי שנים רבות, לא יודע כמה, 12 שנים, 13 שנים, משהו כזה, הוא ישב על העניין הזה. עכשיו, אתם באמת חושבים, מה הוא היה עונה לי אם הייתי שואל אותו לפני שהוא התיישב? ברור שהוא היה אומר לי, ברור לי שזה נכון. אגב, כמעט לכולם היה ברור שזה נכון. בכוכחה לא מצאו אצל מתמטיקאים, מה שברור לך אתה לא הולך למכולת. זאת אומרת, צריך להוכיח, אוקיי? אז אם הייתי שואל אותו, תגיד, זה נכון השערת פרמה? הוא אומר, כן, ודאי שכן. אבל הוכחה אין. אז עכשיו הוא מתיישב ומוכיח את הוכחת פרמה. הוא מתיישב 12 שנה, או לא יודע כמה, ומוכיח את השערת פרמה. אבל זה שהוא חשב שהיא נכונה מראש, זה פוסל את ההוכחה שלו? למה? להפך. אם אני מחפש הוכחה למשהו, זה בדרך כלל, כי יש לי איזושהי השערה או אמונה מראש, שזה באמת נכון. עכשיו, אני רק רוצה למצוא הוכחה לדבר הזה. אבל זה שיש לי עמדה, זה פוסל את ההוכחה. תבינו, מה זה הנחת המבוקש? הנחת המבוקש זה כאשר את המסקנה שאותה אני רוצה להוכיח, אני שם בתור אחת ההנחות של הטיעון. אני משתמש בה עצמה. אז אם אנסלם היה מניח את קיומו של אלוקים, והיה שם את זה בתור הנחה של הטיעון. זה היה הנחת המבוקש. אבל אם אנסלם אומר לי, תראו, אני מאמין שיש אלוקים, אני אפילו מתפלל אליו. אחרי זה אני אחפש אם יש גם הוכחה. או שאני אמצא או שאני לא אמצא. יש פה איזושהי בעיה? אוקיי, אז תראה לו איפה הוא טעה. זה בדיוק הנקודה. אתה יכול להאשים אותו שהוא מוטה, אבל האשמה שהוא מוטה זה לא טיעון. ואת אם תראה שיש לו בעיה בטיעון, תצביע, הוא יציג טיעון. תצביע, תראה לי, הנה, יש לך פה בעיה בטיעון. אחרי זה, בתור מסקנה, אתה יכול להגיד לו, תשמע, כנראה היית מוטה, אם לא שמת לב שיש פה בעיה. אבל להגיד שהוא מוטה זה לא טיעון. אז מה אם הוא מוטה? אם הטיעון שלו בסדר? אתה לא מצא את הבאג? גמרנו. מה אכפת לך שהוא, היה לו אג'נדה, למה הוא, הרבה פעמים זה גם אצלנו, הרי בשיח הציבורי שלנו, זה גם הרבה פעמים בנוי בצורה כזאת. טוענים שמישהו הוא מוטה ולכן לא מקבלים את דבריו. מה זה משנה אם הוא מוטה? אם הוא אומר לך משהו שאתה לא יכול לדעת, אתה צריך לסמוך עליו. אתה מוטה, אני לא סומך עליך. זה בסדר, זה אני מבין. האם מישהו מעלה טיעון, אז מה אכפת לי אם הוא מוטה? תסתכל את הטיעון. אם הטיעון מחזיק מים מצוין. אם לא, תגיד שאתה לא מסכים. אחרי זה, אתה יכול גם להגיד שהוא כנראה היה מוטה. כמסקנה. אבל הטענה שהוא מוטה היא לא טענה. איזה מין טענה זאת? זה יכול להיות לכל או יותר הסבר אחרי שמצאת בעיה בטיעון. מצאת בעיה בטיעון, ההסבר הוא שהוא כנראה היה מוטה. בסדר. אבל זאת לא טענה, זה שהוא מוטה. לכן, הלגלוג הזה על התפילות זה שטויות. מה, כל התיאולוגים האלה שחיפשו הוכחות לקיומו של אלוקים לא האמינו בו עד השלב שמצאו את ההוכחה? שמעתי פעם קורס של אסא כשר באוניברסיטת תל אביב. מבוא שיטתי לפילוסופיה זה נקרא, אלא מבוא לא שיטתי ולא לפילוסופיה. אבל בין היתר, אחד הדברים שבכל זאת נשארו לי ממנו, הוא אומר, מה ההבדל בין פילוסופיה לתיאולוגיה? בין פילוסוף לתיאולוג. פילוסוף מניח הנחות, וגוזר מהן מסקנות. תיאולוג מניח מסקנות וגוזר מהן הנחות. גוזר את ההנחות שיובילו אותה למסקנה שהוא חפץ בעיקרה. עכשיו, זה נכון בהרבה מאוד מובנים, אני בהמשך עוד אדון בזה בהרחבה, כי זה האופן הרביעי, הטיעונים החושפים, מה שדיברתי קודם, קשורים בטבורם להבחנה הזאת. אבל, ואני אראה שגם פילוסופים בעצם עובדים כמו תיאולוגים. אבל בלי קשר לעניין הזה, זאת אומרת, אם בסוף בסוף מצאתי הנחות שיובילו אותי למסקנה, וזה אכן משכנע, אז מה? אז אני תיאולוג, תבדוק את הטיעון שלי, אז מה אם אני תיאולוג? זה כמו להגיד שאני מוטה. תבדוק את הטיעון שלי, אם ההנחות שלי סבירות בעיניך, המסקנה יוצאת מההנחות, אז גמרנו, מה הבעיה? אז לכן הטענה לגבי הנחת המבוקש, היא פשוט חוסר הבנה. אני אגיד לכם יותר מזה, למה באמת אנסלם שם את התפילה שם בתחילת החיבור? לולי דה מסתפינה הייתי אומר שהוא אפילו צפה את זה שיצחקו עליו. הוא לא במקרה שם את זה שם. הוא לא כתב גם שהוא צפצח שיניים באותו בוקר לפני שהוא ניגש להוכיח את קיומו של אלוקים. אז למה הוא מתאר לי שהוא התפלל אליו? גם, הוא גם לא התלבש, כל זה לא מופיע שם בפרק הזה. למה דווקא את הקטע של התפילה הוא כן בחר למקם שם? אתם מבינים שזה חלק מהטקסט. זה לא סתם מספר לנו מה היה עד שהוא התיישב לשולחן ומצא את ההוכחה. הוא כנראה גם לא התיישב לשולחן ומצא ההוכחה, זה תהליך שלקח לו זמן, אני מאמין. אז מה, התפילה הזאת יש לה תפקיד פה. אבל זה לא תפקיד של להוות הנחה, כי אז זאת הנחת המבוקש. מה כן? אני חושב שאנסן בא ללמד בדיוק את הנקודה הזאת. מה זאת אומרת? הוא אומר, בוא ננסה רגע לחשוב, מה בעצם אנחנו... מה בעצם אנחנו מחפשים, כשאנחנו מחפשים הוכחה לקיומו של אלוקים. אז אני רוצה רגע לדבר על המשמעות של טיעונים לוגיים בכלל. אני לא זוכר אם דיברתי על זה פה, על דדוקציה ואינדוקציה, ודיברתי על זה, נכון? אוקיי, אז בעצם אמרתי כבר את העניין של הריקנות האנליטית, זאת אומרת שה... טיעונים לוגיים או טיעונים אנליטיים לא מוסיפים לי מידע. נכון? דיברנו על זה. אוקיי, אז בעצם מה זה אומר? שטיעון לוגי שגוזר מסקנה מתוך הנחות, למה באמת הוא הכרחי בעיניהם? דיברנו על זה. למה הוא באמת הכרחי בעיניהם? בגלל שהמסקנה תמונה באיזשהו מקום בתוך ההנחות. נכון? מי שמקבל את ההנחות, מכללה, בתוכן, בפרט הוא קיבל את המסקנה. היא נמצאת שם. אוקיי? ולכן בעצם טיעון לוגי לא מוסיף לי מידע, הוא בסך הכל חושף לי מידע שהיה קיים כבר בתוך ההנחות. זה כמובן יכול לעורר את השאלה, אז מה הערך בטיעון כזה? מה הערך בטיעון כזה? אם אתה בסך הכל מוציא לי מידע שכבר קיים אצלי, מה הרווחתי? התשובה היא שהרבה פעמים המידע הזה קיים אצלי באיזשהו מובן היפותטי, מובלע, אבל אני עצמי לא מודע לזה. שהוא שם. ומישהו צריך לעזור לי עם איזשהו טיעון לוגי, להראות לי שבתוך ההנחות שאותן אני מניח, בעצם נמצאת גם המסקנה הזאת, שלא שמתי לזה לב. לכן למשל, אם אני מוכיח את קיומו של אלוהים לאותו נבל, או לאתאיסט שעומד מולי, אם הטיעון שלי היה טיעון לוגי, שהוכיח לו את קיומו של אלוהים, אז בעצם התברר שהוא מאז ומעולם לא היה אתאיסט. הוא תמיד היה מאמין. הוא רק לא היה מודע לזה. אבל בתוך ההנחות שאותן הוא קיבל, בעצם תמונה כבר גם המסקנה שאלוקים קיים. הוא רק לא הבין את זה שזה תמון שמה. אז הוא היה מאמין לא מודע, מאמין מובלע. ולכן אם אני הצלחתי להוכיח בטיעון לוגי למישהו שאלוקים קיים, לאתאיסט, כן? שאלוקים קיים, למעשה לא הבאתי לידיעתו מידע חדש. חשפתי בפניו מידע שכבר נמצא אצלו. נכון? דיברתי על הכדור הפורח ועל אברהם אבינו והכובע, נכון? אז זאת אומרת, הנקודה היא שמה שאנסלם רוצה להגיד פה, כשהוא ניגש לחיפוש ההוכחה לקיומו של אלוקים, הוא ניגש עם אג'נדה. אבל הוא גאה באג'נדה שלו, הוא לא מחביא אותה. למה? כי אין טיעון לוגי שאין מאחוריו אג'נדה. לא רק שזה לא פסול בטיעון הלוגי, כל טיעון לוגי הוא כזה. כי בעצם טיעון לוגי שמוכיח לך מסקנה כלשהי, ברור שאתה כבר הנחת את המסקנה הזאת מעיקרה. כי אחרת, גם את ההנחות לא היית מקבל. כן, אם אני אומר לכם, כל בני אדם בני תמותה, כן, סוקרטס הוא בן אדם, מסקנה, סוקרטס הוא בן תמותה. נגיד בא מישהו ואומר, הוא לא יודע שסוקרטס הוא בן תמותה. אומר, אתה יודע שכל בני אדם בני תמותה. כן, אתה יודע שסוקרטס הוא בן אדם. כן, כן. נו, אז המסקנה היא, סוקרטס הוא בן תמותה. וואלה, לא שמתי לב. מה זה אומר? זה אומר, אם הוא באמת היה חושב שסוקרטס לא בן תמותה, אז הוא לא היה מקבל או את ההנחה הראשונה או את השנייה. היה צריך להגיד, או שלא כל בני אדם בני תמותה, כי הרי סוקרטס הוא לא. או שאולי כל בני אדם בני תמותה, אבל סוקרטס הוא לא בן אדם. אבל אחת משתי ההנחות הוא צריך לדחות, נכון? אם הוא קיבל את שתיהן, אז זה אחת משתיים. או שהוא היה מבולבל, ואת הוא בעצם לא מקבל את אחת מהן, רק לא שם לב, או שהוא באמת לא הבין שהוא גם מסכים שסוקרטס הוא בן תמותה. הוא חשב שלא, אבל טעות בידו. זאת אומרת, הוא פשוט חי בסתירה, אוקיי? אותו דבר הוכחה לקיומו של אלוהים. הוכחה לקיומו של אלוהים בעצם אומרת, קח את ההנחות האלה, אתה מקבל אותן. מתוך ההנחות האלה אני יכול לגזור בדרך לוגית את המסקנה שאלוהים קיים. עכשיו, יש לך אחת משתי אפשרויות לאתאיסט שמולי. מה, אתה יכול או לערער על אחת מן ההנחות, לפחות אחת מההנחות, או לערער על העסק, זאת אומרת להגיד שהמסקנה לא נובעת מן ההנחות, או לשנות את עמדתך ולאמץ את המסקנה, נכון? אלה שלושה אפשרויות, אין פה, מה זה אומר לאמץ את המסקנה? זה אומר להכיר בזה שאתה בעצם קודם טעית, אתה בעצם מאז ומעולם היית מאמין באלוהים, רק לא היית מודע לזה, חשבת שאתה לא. עכשיו התברר לך שאתה כן. אי אפשר להחזיר בתשובה עם טיעונים לוגיים. זה לא אמירה פסיכולוגית, זה אמירה לוגית. אי אפשר להחזיר מישהו בתשובה בטיעונים לוגיים. כי הוא באמת לא מאמין, שום טיעון לוגי לא יביא אותו להאמין. טיעון לוגי יכול להראות לך שאתה מאמין רק אם אתה כבר היית מאמין קודם. אם אתה לא היית מאמין קודם, שום טיעון לוגי לא ישכנע אותך, כי אחד מההנחות שמובילות אל האמונה, כנראה אתה לא תקבל. נכון? כי הרי המסקנה הזאת נמצאת בתוך ההנחות האלה. אז לכן אני חושב שאנסלם הוא מיקם את התפילה פה כדי להגיד לאנשים, תראו חברים, אני מאמין באלוקים. זאת נקודת המוצא שלי שאני מאמין בו. ועכשיו בואו אני יציג לכם טיעון שיראה לכם שגם אתם מאמינים בו. הייתם צריכים להצטרף אליי לתפילה כבר בהתחלה, לא רק אחרי ההוכחה. חייתם בטעות, וההוכחה תראה לכם שחייתם בטעות. ולכן נדמה לי שהמיקום של התפילה בהתחלת ההוכחה הוא משהו, הייתי אומר, מטריס. מה שאומר בעצם, אתם באמת חושבים שאתם באים דף חלק? אף אחד לא בא דף חלק. הרי יש לכם תמיד הנחות. מההנחות אני גוזר את המסקנה. אבל בתוך ההנחות עצמן כבר תמונה באיזשהו מובן או המסקנה, או היפוכה, ואז לא תקבלו את ההנחות. אבל אף אחד לא בא דף חלק לשום מקום. אנשים חיים באיזושהי אשליה שהם טבולה רסה, הם מגיעים נקיים, אובייקטיביים, בלי אג'נדה, בלי פוזיציה, בלי שום דבר. אוקיי? כן, רות גביזון ואהרון ברק, מי שזוכר עוד, לסקנים שבינינו. טוב, אז המיקום של התפילה, נדמה לי, בתחילת הטקסט הזה של ההוכחה, בעצם מראה לנו שהוכחה זה דבר שמניח את המבוקש. ואל תרתע מזה שאני הוכחתי לך את קיומו של אלוהים, כי זה בעצם אומר שאתה מאז ומעולם האמנת בו. יכולת להצטרף אליי לתפילה בהתחלה, והנה אני שמתי זה על השולחן. אני מתפלל אליו עוד לפני שהוכחתי את קיומו. זה בעצם נמצא אצלי, ברור שזה נמצא אצלי בהנחות. אחרת לא היה יכול להיות טיעון לוגי שמוביל אל המסקנה הזאת. עכשיו, אז מה בעצם המשמעות של העניין? בטיעון לוגי רגיל, נגיד כלפי אתאיסט, אז אני מבין שהוא לא מוסיף לאתאיסט מידע חדש, הוא מגלה לו מידע שכבר היה מצוי אצלו. אוקיי? וזה דבר בעל ערך. זאת אומרת, לזהות דברים שהיו בתוכך, אבל לא עמדת עליהם, לא שמת לב לעניין הזה. דימיתי את זה אז נגיד, לדברים שיש לי בתוך כספת נעולה, אבל אין לי דרך לפתוח את הכספת. אז הדברים האלה היו שלי תמיד, מאז ומעולם. אבל לא יכולתי להשתמש בהם, כי הם לא היו נגישים אליי. אז גם בתוכנו יש איזושהי כספת אינטלקטואלית, שבתוכה יש כל מיני דברים שאנחנו בעצם יודעים אותם. אבל צריך מישהו שיעזור לי לפתוח את הכספת כדי להיווכח בזה שזה שם. אבל אחרי שפתחו את הכספת, התברר שזה תמיד היה שם. אז מה, זה חסר ערך? לא, זה לא חסר ערך. כן, כמו עם הגיאומטריה. מה, דיברנו על זה, אני חושב גם כן, נכון? מה הערך בללמוד גיאומטריה? אתם מוכיחים את האקסיומות, את המשפטים, אז מה אחר האקסיומות? אז אם הוכחתם, סימן שהמשפטים כבר היו תמונים בתוך האקסיומות. אז מה הערך? הערך הוא זה שאף אחד מאיתנו לא היה מגיע למשפטים בלי העזרה של המורים. נכון? עובדה. נכון שאחרי שהמורים עוזרים לנו, אז אנחנו מבינים בעצם שיכולנו מאז ומעולם לדעת את זה. אבל זה כספת סגורה, מישהו צריך לעזור לנו לפתוח את הכספת. ולכן הדבר הזה יש לו ערך, הוא לא מוסיף לי מידע. הוא מגלה לי מידע שכבר נמצא אצלי. השאלה היפה היא, אבל מה זה מוסיף לאנסלם עצמו? הרי אנסלם אומר, עם מי הוא מדבר אנסלם? אנסלם מדבר עם הנבל. כן, אמר נבל בליבו אין אלוהים, והוא מתווכח איתו. הוא מעמיד מולו איזושהי דמות כזאת דמיונית, לא חשוב, אבל יכול להיות שהדמות הזאת נמצאת בתוכו. הוא רוצה לשכנע את עצמו, אז הוא מעמיד פה את הנבל ומתווכח איתו. אבל אם אתה מתפלל מראש, אז מה זה? אז הנבל הוא לא בתוכך, הוא בחוץ. מה זה משנה? למה אתה צריך את הטיעון הזה לעצמך? אז כאן אנסלם יש לו עוד משפט, אני חושב שכדאי לשים אליו לב. תראו פה, זה הנוסח של התפילה, נוסח אשכנז. לפיכך אתה אלוהי הנותן בינה לאמונה. כן, לפיכך, רואים מה שמושחר שם, אני אשחרר את זה. לפיכך אתה אלוהי הנותן בינה לאמונה, תן לי ככל שתמצאני ראוי לכך להבין שאתה נמצא כפי שאנו מאמינים, ושאתה כזה כפי שאנו מאמינים. אז למי הוא בא להוכיח את קיומו של אלוקים? לעצמו, נכון? תן לי את ה... את ה ככל שתמצאני ראוי לכך להבין שאתה נמצא כפי שאנו מאמינים. אז אתה מדבר עם הנבל או עם עצמך? הוא מדבר עם הנבל שבתוכו. הוא בעצם מעמיד את דמות הנבל כדי לנהל... מה? הוא ממקם בתוך עצמו את הדמות של הנבל כדי שיתנהל פה שיח. הוא רוצה להציג את הדיון הזה כשיח בין שתי עמדות. אז יש את העמדה של הנבל ויש את העמדה שלו, בהמשך אני עוד אראה את זה בצורה יותר מפורטת, אבל בעצם הוא בא להראות לעצמו. עכשיו, למה אתה בא להראות לעצמך אם אתה מתפלל ואתה כבר יודע מראש שאלוקים קיים? אז אצלך זה לא סגור בכספת. אתה כבר יודע שזה שמה, אז מה הערך של הטיעון? שמה אתה צריך את כל המשחק הזה להעמיד פה איזשהו נבל? אם היה פה ויכוח אמיתי עם נבל, אז אתה בא לשכנע אותו, ובסדר, גילית לו משהו שהוא לא ידע, בהנחה שהצלחת, אוקיי? אבל אם אין פה נבל באמת, אתה ממקם בתוך עצמך איזשהו דמות של נבל, כדי שתוכל לנהל את השיח. שיח בין המאמין לבין הנבל, אבל הוא כולו מתקיים בתוכו. אז מה הערך בזה? אז הוא אומר, תראו, הנותן בינה לאמונה. יש מצבים שבהם, אני מבין שאני מאמין באלוקים, אבל זה נראה לי כמו איזושהי אינטואיציה, אינטואיציה ישירה. דיברנו על זה כדרך האחרונה להגיע לקיומו של אלוקים, האינטואיציה הישירה. אבל אני יכול להראות בטיעון לוגי שזה קשור לכל מיני הנחות, שהן הנחות שנראות לי יותר חזקות, או יותר ברורות, או יותר אובייקטיביות. אוקיי? ואם זה כך, אז ברור שגם אני עצמי ארוויח מזה. קודם חשבתי שיש אלוקים, ועכשיו אני יודע שיש אלוקים. כי עכשיו זה בינה, זה לא רק אמונה, אבל זה משהו שהוא, אני מבין אותו בשכל, זה לא רק איזשהו משהו מופשט כזה, יולי, יש לי איזושהי אינטואיציה כזאת או אינטואיציה אחרת. ולכן יש לזה ערך גם ביחס לאדם עצמו, ולא רק ביחס לנבל שעומד מולו. אני אגיד לכם יותר מזה. האופי של הראייה הזאת, הוא בעצם אופי של אופי אונתולוגי. מה זה אומר אופי אונתולוגי? אז דיברנו על זה בשיעור הקודם בקצרה, עכשיו אני טיפה אסביר יותר. טיעון לוגי בדרך כלל בנוי בצורה של הנחות, שמהן אני גוזר מסקנה, נכון? מי שעומד מולי, אם הוא לא מקבל את המסקנה, או שהוא צריך להראות איזה הנחה לא מקובלת עליו, או להראות שהמסקנה לא נובעת מההנחות, יש בעיה בלוגיקה, אוקיי? אם שניהם, אם גם ההנחות מקובלות וגם התקפות של הטיעון מקובלת עליו, אז הוא צריך לשנות את עמדתו, נכון? זה מה שעושה טיעון... טיעון לוגי. עכשיו, תמיד עולה השאלה, ומאיפה אתה יודע את ההנחות של הטיעון? הטיעון מעמיד את המסקנה על הנחות, ואת ההנחות עצמן מאיפה אתה יודע? דיברנו על זה, אמרתי, זה אינטואיציה כלשהי, כן? יש לי איזשהו, אני מבין שזה ככה, איזושהי הבנה ישירה. בסדר? דיברנו על זה שזה בעצם הכושר שאנחנו קוראים לו אמונה, האינטואיציה. עכשיו, אבל יש דרך, אם יש דרך, לעקוף את הצורך הזה, כי זה כמובן החלק הרעוע במבנה, נכון? יש לי הנחות, אני גוזר מהן מסקנה, אז לגבי הלוגיקה שהמסקנה נובעת מההנחות, בסך הכל, אם אני מקפיד מספיק, לא תהיה לי שם טעות. החלק הבעייתי במבנה כזה הוא ההנחות. מי אמר לך שההנחות נכונות? הרי אין לך הוכחה שם, אתה מאמץ את זה כי כך נראה לך. בין השיח שלך תמיד יכול להגיד טוב, ואני לא מסכים. לי זה לא נראה. אוקיי? זה החלק הבעייתי. מה עושה אנסלם? הוא עושה מהלך מאוד מפתיע. הוא בונה טיעון בלי הנחות. אין הנחות. טיעון בלי הנחות. האם יכול להיות דבר כזה? משאיר אותנו להנחות, מה שנקרא. זאת אומרת, האם יכול להיות טיעון כזה שאין לו הנחות? אנסלם טוען שכן. קאנט קרא לטיעון כזה טיעון אונתולוגי. טיעון אונתולוגי זה טיעון שמבוסס על הגדרות וניתוח של הגדרות, או בעצם זה משפט אנליטי, במובנים שדיברנו עליהם גם כן בפעמים הקודמות. והטענה העיקרית של קאנט כנגד אנסלם, זה בדיוק זה, שהטיעון שלו הוא טיעון אנליטי, וטיעון אנליטי לא יכול להוסיף מידע. לא יכול להיות שאתה מניח שאתה קובע הגדרות מסוימות, ומתוך ההגדרות אתה מוציא טענה על העולם. מין הוקוס פוקוס כזה. ואת אם יש לך הנחות, בתוך ההנחות יש איזשהו מידע. אז הטענה הלוגית חושפת מידע שהיה בתוך ההנחות. הכנסת באינפוט מידע, קיבלת בסוף מידע, את המידע שהכנסת. זה מה שעושה הלוגיקה, היא רק פותחת לך את הכספת. אבל אם אין לי כספת ואין מפתח ואין כלום, והופ, פתאום יש לי כסף. מאיפה זה בא? ולא קניתי אותו גם משום מקום. מאיפה זה בא? ואת איך זה יכול להיות שאין אינפוט ויש אוטפוט? אני לא מכניס שום פריט עובדתי, שום הנחה עובדתית, שום כלום. אני מגדיר מושגים. ומתוך ההגדרה, אני יכול להראות לך משהו שהוא טענת עובדה. זאת אומרת, אני מראה לך משהו שקיים בעולם מתוך ההגדרה כשלעצמה. איך יכול להיות דבר כזה? קצת מזכיר את הסינתטי הפריורי של קאנט. אז זה בעצם המוקד של החידוש של אנסלם והביקורות שהוא חטף. שהוא בעצם טוען שהוא יכול להוכיח את קיומו של אלוהים, ודיברנו על זה שזו טענת עובדה על העולם, לא רגשות ולא חוויות ולא שום דבר. ואת זה הוא עושה בלי להניח שום הנחה. הוקוס פוקוס, זאת אומרת, הוא מגדיר מושג, ומתוך ההגדרה הוא עושה איזו מניפולציה על ההגדרה, והופ, תומך לך פתאום טענת עובדה על העולם. למדת משהו חדש על העולם. משהו פה לא יכול להיות. עכשיו, זה מחזיר אותנו לוויכוח בין רציונליזם לבין אמפיריציזם. מה זאת אומרת? הוא בעצם אומר כך, הוויכוח. אני אגדיר את זה ככה, תראו. יש, דיברנו על זה אני חושב גם, נכון? הוויכוח בין אמפיריציזם לרציונליזם. זאת אומרת, יש ויכוח עתיק בעולם הפילוסופיה, האם ניתן ללמוד דברים על העולם בלי תצפית. כן? אמפיריציסטים טוענים רק באמצעות תצפית. רציונליסטים אומרים לא, גם עם חשיבה, אני יכול ללמוד משהו בעולם. על העולם, סליחה. עכשיו, הוויכוח הזה בעצם על הציר ההיסטורי, אז הרציונליזם שלט בכיפה בימי הביניים. בתחילת העת החדשה התחיל האמפיריציזם, והאמפיריציזם בעצם טוען, עם כל הכבוד לאריסטו ולתפיסות הרציונליסטיות, אתה לא יכול להכיר שום דבר על העולם אלא אם כן צפית בו. כי כל הדברים האחרים זה בסך הכל צורות חשיבה שלך. והעולם לא חייב לצורות החשיבה שלך שום דבר. זה שאתה חושב באופן מסוים, זה לא אומר שכך העולם מתנהל. נכון? זאת הטענה האמפיריציסטית. עכשיו, דקארט, מאה ה-17, סוף המאה ה-16, תחילת המאה ה-17, נדמה לי, דקארט, הטיעון של הקוגיטו שלו, קוגיטו ארגו סום, כי אני חושב משמע אני קיים, הוא גם טיעון אונתולוגי. הוא טיעון שמנסה להוכיח טענת עובדה על העולם, שאני קיים, בלי הנחות. בלי שום הנחות. ולכן בעצם המשמעות של הפרויקט של דקארט, אנשים לא מבינים את ההקשר, הפרויקט של דקארט לא היה להוכיח שאני קיים, אלא להראות שאפשר בכלים שכליים בלבד, בלי הנחות ובלי תצפיות, להגיע לטענות עובדה. הוא בעצם רצה להציל את הרציונליזם, תחת מתקפות שכבר היו באותה תקופה מאוד כבדות, מצד האמפיריציסטים. זה גם התחיל את המדע המודרני, כן, התחילת העת החדשה. וזה בעצם הייתה הטענה, וגם הוא נכשל. וגם אנסלם כנראה נכשל. נראה את זה בהמשך, אבל כנראה נכשל, כי באמת אי אפשר. אי אפשר ללמוד על העולם דברים רק מתוך הגדרות, רק בלי להניח שום הנחות. זה לא סביר. בטח לא בטיעון לוגי. יכול לעלות השערות, יכול לעשות ספקולציה, כזו או אחרת. אתה לא יכול להגיד בטיעון לוגי של ניתוח מושגים, יניב לי טענה עובדתית, טענה על העולם. זה לא ייתכן דבר כזה. אז לכן, בעצם, אם אנחנו שמים את זה בהקשר הזה, מה שאנסלם מנסה לעשות, שהוא עוד במאה ה-11, כמו שראינו, זה בעצם חלק מהחשיבה הרציונליסטית, שאומרת, אני באמצעים של חשיבה בלבד, יכול להגיע לטענות עובדה על העולם. אני לא צריך כלים מדעיים בשביל זה. פילוסופיה גם היא כלי להכרת העולם. ובפרט, הוא כמובן אומר עוד הרבה יותר מזה, כי אפשר היה לדבר על, 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 על פילוסופיה במובנים אחרים. אני כן מניח הנחות, ומהן אני גוזר מסקנה. רק ההנחות ההן הן לא תוצאה של תצפית, אלא הן תוצאה של תובנות אפריוריות, כאלה או אחרות. או הנסיבתיות, או כן, אינדוקציה, דיברנו על זה. אבל אנסלם רוצה לטעון, לא, אני לא מניח שום הנחות, גם לא הנחות פילוסופיות. שום הנחות, רק הגדרות. אני מניח, אני מגדיר הגדרה, ומתוך זה אני יכול להוכיח לך את קיומו של משהו. אלוקים, או אני עצמי אצל דקארט, או מה שלא יהיה. זה הרבה יותר מרחיק לכת מאשר סתם רציונליזם. רציונליזם אומר, יש לי הנחות שאותן אני מביא מהבית, לא מתוך תצפית, אבל אני חושב שהן נכונות, כך אני רואה את העולם, ומזה אני יכול להסיק מסקנות על העולם. והמדע מניח הרבה מאוד הנחות כאלה. יש כאלה שחיים באשליה שלו, וזאת אשליה. המדע מניח הרבה הנחות כאלה, אוקיי? אבל זה עדיין לא טיעון ללא הנחות. זה טיעון עם הנחות, רק ההנחות שלא באות מתצפית. אלא הנחות שבאות מאיזושהי תבונה אפריורית, מאינטואיציה, ממה שלא יהיה. אנסלם עושה צעד יותר מרחיק לכת. אנסלם רוצה לטעון, אני יכול לבנות טיעון בלי הנחות בכלל, גם לא הנחות פילוסופיות. שום הנחות. אני מגדיר הגדרה, והגדרה בסך הכל זה עניין שרירותי. אני מגדיר הגדרה, וברגע שהגדרתי אותה, בואו נעשה אנליזה לוגית להגדרה הזאת, ואני אראה לכם שאלוקים קיים. בלי להניח שום הנחה. זה כבר רציונליזם על סטרואידים. וזה לא רק להניח הנחות שהן לא תוצאה של תצפית, שזה רציונליסט, כל רציונליסט יעשה, אלא לא להניח הנחות בכלל ולהגיע לתוצאה שהיא טענת עובדה על העולם. זה כבר באמת הוקוס פוקוס בלתי אפשרי, ויש כאלה שרוצים לטעון כנגד אנסלם את הנקודה הזאת. הם רואים בזה כטיעון נגד. רואים, איך יכול להיות שאתה מגדיר הגדרה, והגדרות בסך הכל אתה יכול להגדיר איזה הגדרה שאתה רוצה. נכון? תגדיר מה שאתה רוצה, כל עוד אתה נשאר עקבי, זה הכל בסדר. עם הגדרות אין מה להתווכח, אוקיי? איך יכול להיות שאתה רק מגדיר הגדרות, אין לך שום אינפוט ויוצא אוטפוט. ויוצא טענת עובדה על העולם. אבל זה כמובן לא טיעון גם כן. זה מאוד הגיוני גם בעיניי, הטענה הזאת. אבל לא טיעון נגד אנסלם. תראה לי מה לא בסדר בטיעון שלו. זה שאתה אומר, לא יכול להיות, יפה מאוד שלא יכול להיות, הנה, הוא הראה לך. אתם יודעים, מתי אומרים שמשהו לא יעלה על הדעת? לא יעלה על הדעת שמישהו יעשה כך וכך. מתי אומרים את זה? אחרי שהוא עשה, נכון? אם הוא עשה את זה, אז אומרים, לא יעלה על הדעת שמישהו יעשה כך וכך. לא יעלה על הדעת שמישהו יוכיח את טענת עובדה על בסיס הגדרות. הנה, אנסלם עשה את זה. מה זאת אומרת לא יעלה על הדעת? הנה, עלה על הדעת, עלה גם עלה. או להגיד לי, לא, הוא לא עשה את זה. אז תראה לי איפה הבאג. תראה לי מה בטיעון שלו פגום. אני מנסה להראות לכם שהרבה מאוד מהטענות, כמעט כל הטענות, שאלות כנגד אנסלם, הן טענות שהן לא באמת טענות פורחות. הן טענות שמצביעות בסך הכל על איזה יסודות אצלנו התערערו בעקבות הטיעון של אנסלם. למשל, בהקשר הזה, מה שהתערער אצלנו זה ההנחה הזאת שנראית לנו מובנת מאליה, גם לי, שמהגדרות אתה לא יכול להוציא טענות עובדה. הנה, הוא הראה לך שכן. אלא אם כן, תראה שהוא לא הראה. תראה לי איפה הפגם בטיעון, אוקיי? אז אני מסלק מהזירה הרבה מאוד דברים ש... עולים במבט ראשון, כאילו בתור טענות נגד, הם לא טענות נגד. כל הטענות האלה הן טענות נורא יפות, כך חשבת, הנה, אנסלם מראה לך שטעית. כן אפשר להוציא עובדות מהגדרות. אלא אם כן, תראה לי מה בטיעון שלו פגום, אוקיי? אז בואו ניכנס לטיעון עצמו. אז בסוף התפילה, לפני עלינו לשבח, אני אביא לכם פה עוד פעם את העניין הזה. לפיכך, עוד פעם, כן? פה. לפיכך אתה אלוהי הנותן בינה לאמונה, תן לי ככל שתמצאני ראוי לכך. אז בינתיים דיברנו על זה. של הוא פותח בתפילה, הוא מסביר מה משמעות התפילה, נותן בינה לאמונה, אני רוצה שהאמונה תהפוך אצלי למשהו שהוא בבינה, לא רק באמונה, כן, בשכל. ככל שאתה תמצאני ראוי לכך, להבין שאתה נמצא כפי שאנו מאמינים, ושאתה כזה כפי שאנו מאמינים. מה ההבדל בין שני אלה? אין פה מילה מיותרת בשלושה פרקים האלה, לדעתי. מה ההבדל בין שני אלה? זה נשמע כמו לימוד של פסוקים. מה זה שאתה נמצא כפי שאנו מאמינים, ושאתה כזה כפי שאנו מאמינים? נכון? זאת אומרת, להגיד שאתה נמצא זה טענת קיום שאלוקים קיים. אבל מי זה אלוקים? מה זה אלוקים? יש לך הגדרה למושג שאותו אתה מחפש. אחת הטענות הכי רווחות של אתאיסטים כנגד טענות לקיומו של אלוקים, זה שלא הגדרת אף פעם מה זה אלוקים, אתה בעצמך לא מבין מה זה אלוקים. אז מה הטעם לדבר על זה? עוד פעם, טענה שטותית, אבל זו טענה שעולה הרבה פעמים. אז לכן אנסלם אומר, אני רוצה להוכיח שאתה נמצא כפי שאנו מאמינים, ושאתה כזה כפי שאנו מאמינים. מה זאת אומרת? הטענה בעצם היא כזאת. אתה בעצם רוצה, הרי דיברנו על זה שכל טיעון לטובת קיומו של אלוקים צריך להניח איזושהי הגדרה למושג אלוקים. נכון? אתה צריך להניח את ההגדרה, ואז להוכיח שעצם שעונה להגדרה הזאת קיים במציאות. אוקיי? ודיברנו על זה שכל הגדרה בעצם מניח, כל טיעון בעצם מניח הגדרה שונה של אלוקים, ודיברנו על אתר של אוקם, שאפשר לאחד את כל האלוהימים האלה לישות אחת, אבל ברמה העקרונית כל טיעון מוכיח את קיומו של יש אחר. אז אנסלם בעצם רוצה להצביע לנו בדיוק על הנקודה הזאת. הוא אומר, קודם כל אני צריך להגדיר לכם, מי זה אותו אלוהים שאת קיומו אני אוכיח? אחרת אני סתם מדבר על מילים. תוכיח לי את קיומו של XYZ. לא אמרתי פה כלום. תגיד לי את מה אתה רוצה להוכיח, ואז בוא נראה איך מוכיחים והאם הצלחת. אבל קודם כל תגיד לי את מי אתה בא להוכיח. אז הוא אומר, אני רוצה להוכיח לכם את האלוהים כפי שאנו מאמינים בו. אז אל תצפו שההגדרה תצא מתוך הטיעון. ההגדרה לא תצא מתוך הטיעון. ההגדרה יוצאת מתוך האמונה. ולכן זה מופיע בתפילה הפותחת. אנחנו מאמינים שהוא כזה וכזה. זאת האמונה. עכשיו, אז עכשיו יש לי הגדרה. הגדרה שאלוהים הוא כזה וכזה. עכשיו בוא נראה אם יש לי הוכחה לזה שהוא קיים. זאת אומרת, את ההגדרה אני מוציא מתוך האמונה. אבל זה לא רק לך, אתה מבוקש גם. כי עכשיו אני צריך לבדוק האם הטיעון מצליח להוכיח את קיומו של יש כזה. שההגדרה שלו, כן, נמצאת באמונה, יוצאת מהאמונה. אוקיי? אז זה מה שאומר שאתה קיים כמו שאנו מאמינים, ושאתה כזה כפי שאנו מאמינים. אני צריך להוכיח את קיומו של אובייקט, שהוא האובייקט שבו המאמינים מאמינים. אחרת לא הוכחתי את קיומו של אלוהים, אלא את קיומו של משהו אחר שאני בכלל לא יודע מהו. אוקיי? אז מה שהוא בעצם רוצה לומר זה שההגדרה של אלוהים, שממנה הוא יוצא לדרך, היא בעצם שאובה מן האמונה. עכשיו, פה זו נקודה חשובה מאוד. כי בעצם, כשאנחנו מסתכלים על הגדרות, כן, באופן כללי, אנחנו מסתכלים על הגדרות, אז במתמטיקה הרגילו אותנו לחשוב שהגדרות זה עניין שרירותי. תגדיר מה שאתה רוצה, רק תישאר עקבי עם ההגדרה שלך, נכון? אתה מגדיר אוסף של מושגים או עקרונות, מה שלא יהיה, ואתה בודק בכלים לוגיים מה אפשר להוציא לגבי הדבר הזה. אתה לא טוען שום טענה שזה קיים או לא קיים, זה כן נכון, זה לא נכון. אני לא שואל האם משולש הוא באמת בעל שלוש צלעות. ההגדרה של משולש זה עצם בעל שלוש צלעות. זו לא שאלה של נכון ולא נכון, זאת ההגדרה. אי אפשר להתווכח על דבר כזה. אתה יכול להגיד לי, אני רוצה את המילה משולש כדי לתאר, לא יודע מה, משהו נחמד בצבע ורוד. בסדר, יש לנו מילון אחר, זה לא ויכוח. אוקיי? לכן, על הגדרות אין מה להתווכח, זה עניין שרירותי. ככה, לכאורה, ככה לפחות הרבה פעמים תופסים את המתמטיקה. אבל זה בדרך כלל לא נכון. בדרך כלל זה לא נכון. בדרך כלל, הגדרות, יש נכון ולא נכון בהגדרות. ההגדרות אמורות ללכוד איזשהו מושג שיש לנו הבנה לגביו. וההגדרה מנסה להמשיג אותו. ועכשיו אפשר לדון האם היא המשיגה אותו טוב או לא. אתן לכם דוגמה. יש לנו כל מיני ויכוחים סביב הרפורמה המשפטית. כן? מה זה דמוקרטיה? האם דמוקרטיה מתיישבת עם חוק כזה או עם חוק כזה או עם מבנה שלטוני כזה או מבנה שלטוני אחר? טוב, מה פשע הוויכוח הזה? אז תקרא לזה דמוקרטיה והוא יקרא לזה דמוקרטיה טילדה. מה אתם מתווכחים על מילה? זה ויכוח על המילון? מה יהיה כתוב במילון? אני אומר, לא, דמוקרטיה זה חייב להיות שיש רק עד 15 שרים. ומי שאומר, לא, דמוקרטיה יכולה להיות גם עם 30 שרים. סתם, זה לא דמוקרטי, לא יודע מה. סתם אני, אוקיי, או שבית המשפט העליון נבחר על ידי רשויות האחרות, ולא בבחירות של כלל הציבור, זה לא דמוקרטי. יש כאלה שיגידו לכם. או להפך, יגידו לכם שרק זה דמוקרטי, לא משנה. אוקיי? אז הוויכוחים על השאלה, למה זה מעניין? אז אני לא דמוקרט, אני יקום פורקן. אני מאמין בשיטת המשטר הקרויה יקום פורקן. מה הטעם להתווכח על משמעות של מילה? כמו הוויכוחים על השאלה מי הוא יהודי. כן? אז אני אומר, יהודי זה מי שמקיים מצוות. ושאני אומר, יהודי זה מי שאזרח נאמן למדינת ישראל, משלם מיסים, מדבר עברית וקורא עמוס עוז. אוקיי? אז מה הוויכוח? בוא תקרא לזה יהודי, אני אקרא לשני ישראלי וניפרד כידידים. מה? הוויכוח הוא על זכויות השימוש במילה. את מה היא מייצגת? מה שאני מנסה להגדיר, לא? נו, אז אם אתה מגדיר משהו אחר, היא מייצגת דברים אחרים. איזה ויכוח? מה הוויכוח? אבל יש ויכוח. אנחנו מקיזים דם אחד לשני על הוויכוחים האלה. אתם יודעים למה? כשהמושג דמוקרטיה, אנחנו כולנו מדברים על אותו מושג. יש לנו איזושהי תפיסה מה זה דמוקרטיה. עכשיו פתאום מתגלה המחלוקת. אתה אומר, רגע, צריך להיות שאת שופטי העליון נבחר הציבור. והוא אומר ששופטי העליון תבחר הכנסת, או לא יודע, ממשלה או לא משנה מי. אוקיי? אז מה זה אומר? שאנחנו מדברים פשוט על מושגים אחרים? לא. אנחנו מדברים על אותו מושג, ויש לנו ויכוח מהם המאפיינים שלו. או במילים אחרות, אני אנסח את זה בצורה יותר מופשטת, ואומר כך, יש תפיסות שלפיהן המושג אינו אלא אוסף המאפיינים שמגדירים אותו. זה נקרא מושג. ואני טוען שזאת תפיסות לא נכונות. תגידו, גם זה סמנטיקה. תפיסות לא נכונות. למה? לפי זה, איך יכול להיות שיש שינוי בהגדרת מושג, למשל? ברגע שההגדרה שונה, אז זה כבר לא המושג הזה, זה מושג אחר. מה זה שינוי בהגדרת מושג? או איך יכול להיות שיש ויכוח על הגדרת מושג? כמו שדיברנו קודם, על הגדרת דמוקרטיה. מה הוויכוח? תשתמש אתה במושג X, אני אשתמש במושג Y. מה? סתם להצמיד את אותה מילה לשני תחומים שונים, זה סתם מרשם לבלבול. מה? שמה זה טוב? למה יש ויכוח? הוויכוח הוא שאנחנו מבינים שיש במושג משהו שמעבר להגדרות שלו. יש לנו איזו תפיסה אינטואיטיבית של המושג הזה. אנחנו מבינים מה זה דמוקרטיה. ועכשיו אנחנו רוצים להבין איך ממשיגים את אותה הבנה מופשטת. זאת אומרת, איזה מאפיינים קונקרטיים אני יכול לתת שילכדו את המשמעות המופשטת הזו של המושג דמוקרטיה. ואחד אומר שבית המשפט העליון ייבחר כך, והשני אומר שהוא ייבחר אחרת. וזה ויכוח אמיתי. זה לא ויכוח סמנטי. זה ויכוח אמיתי. ולכן, גם בהקשר של אלוהים, כשאנחנו מתווכחים על, 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 על מאפיינים של אלוהים, אז אפשר כמובן להגיד, כמו משל הפיל של הרמב״ם, כן, אתה... מי שאומר שלפיל יש שתי כנפיים וזה, הוא פשוט לא מתווכח איתי. פשוט לא מדבר על פיל. מדבר כנראה על ציפור, לא על פיל. אוקיי? זה לא ויכוח. מי שאומר שלפיל יש כנפיים, ומי שאומר שלפיל אין כנפיים. זה לא ויכוח. אתה פשוט מדבר על מושגים שונים. אז לא, לא בהכרח כך. יש, לפעמים יש ויכוח על המאפיינים של אותו מושג שכולנו מכוונים אליו. שיש ויכוח מי זה יהודי, האם מי שנאמן לתורה ומצוות, או מי שקורא עמוס עוז, משלם מיסים ומשרת בצבא. אוקיי? זה ויכוח אמיתי, זה לא ויכוח מדומה. יש פה ויכוח אמיתי, מה זה באמת להיות ממשיכו של אברהם אבינו? מה זה באמת להיות יהודי באיזשהו מובן נורא מופשט? אנחנו מנסים להגדיר את זה, להכניס את זה לתוך תבניות פורמליות, להציע מאפיינים קונקרטיים של המושג המופשט הזה, יכולים להתגלה הוויכוחים. והוויכוח הזה הוא ויכוח אמיתי, הוא לא סמנטי. אתם יודעים, יש... זה, שתי התפיסות האלה נקראות, אני קורא להם לפחות, קונבנציונליזם ואסנשליזם, מהותנות. מה זאת אומרת? יש כאלה שמבינים שמושג זה קונבנציה. אנחנו מסכימים שאוסף מאפיינים מסוים מגדירים מושג, אוקיי? אחרים, אסנשליסטים, אומרים, לא, למושג יש אסנס, יש לו מהות. המאפיינים מתארים את המהות של המושג. אבל המושג זה משהו שהמאפיינים הם מאפיינים שלו, לא שאוסף המאפיינים זה המושג. כמו שהשולחן הזה, היית יכול להגיד, מה זה השולחן הזה? זה אוסף המאפיינים שלו, זה שהוא חום ושהוא מעץ ושיש לו שתי רגליים וכו'. נכון? אני טוען שלא. השולחן זה האובייקט שאלה מאפיינים אותו. לא אוסף המאפיינים זה השולחן. השולחן זה אובייקט. יש לו מאפיינים. המאפיינים הם מאפיינים שלו. של מי? של השולחן. יש סיפור נפלא של בורחס, קרן בורחס, סופר ארגנטינאי, גאון מאובחן. זאת אומרת, אני לא יודע אם יש עוד סופר שאני יכול להגיד עליו באופן ברור שהוא היה גאון מטורף. אז הוא, אחד מהסיפורים שלו נקרא קלן אוקבר טרטיוס. הוא משתולל כזה, גם מתעסק עם קבלה וכל מיני דברים, דברים שונים ומשונים. בכל מקרה, אז בסיפור הזה הוא מתאר על איזשהו כוכב, מתאר כוכב שקוראים לו טלן, והכוכב הזה הוא כוכב שעליו חיו סוליפסיסטים, אידיאליסטים, כאלה שלא מאמינים בקיומו של עולם חיצוני. תופסים שהכל זה רק חוויות או הכרות שקיימות בתוכנו פנימה, אין עולם אמיתי אי שם בחוץ. זה רק ככה הם תופסים, וברקלי, ראש וראשון להם כמובן, שהוא כן היה פילוסוף אידיאליסטי, והוא מתאר את הכוכב הזה כיד דמיונו הטובה. בין היתר הוא אומר שבכוכב הזה מצאו מילון של הכוכב הזה. הכל דמיוני כמובן. מצאו מילון של הכוכב הזה. ובמילון שם, כל אוסף של מאפיינים זה מושג. זאת אומרת, למשל, צריכת הציפור במרחק וצבע השקיעה בחמישה באוקטובר באינדונזיה, זה מושג, אפשר לקרוא לו יקום פורקן למשל. כן? אלה שני המאפיינים שמרכיבים את המושג. או להיות חום ולשכון לחוף ימים וגם להכיל מעל 10,000 תושבים, זה מדינה, סוג של מדינה מסוים, אפשר להצמיד לה שם. מדינה, לא יודע מה, פופולובית. כן, אז הוא אומר, אז בעצם במילון שלהם, כל אוסף של מאפיינים יוצר מושג. עכשיו, למה זה נראה לנו מוזר? כיוון שאצלנו, או עצם, לא מושג, זה יוצר עצם. אבל אני טוען, למה זה מוזר? זה מוזר בגלל שאצלנו אוסף המאפיינים מתארגן להיות מאפיינים של מושג רק בגלל שהם באמת מאפיינים כולם יחד מושג אחד. ולקחת כל אוסף של מאפיינים סתם ממילון המאפיינים השלם. תקחו את מאפיין א', ק', י', ת', ת', ב' ו-1542. בסדר? וארבעת המאפיינים האלה זה מושג, נקרא לו, כן, מוישה. בסדר? זה, ככה אני מגדיר. עכשיו, למה זה נראה לנו מלאכותי? אין מושג כזה. מה זאת אומרת? אם המושג הוא אוסף המאפיינים, אז מה זה נקרא אין מושג כזה? אוסף מאפיינים זה המושג. מה הבעיה בזה שיש מושג כזה? אתה אומר לי שאין מושג כזה, אתה בעצם אומר, אין משהו שאלה המאפיינים שלו. כשאני אוסף את כל המאפיינים של מדינה דמוקרטית, למשל, למה אני לוקח את אוסף המאפיינים הזה וקורא להם מדינה דמוקרטית? למה אני לא לוקח את אוסף המאפיינים הקודם שאמרתי? מדינה בצבע חום ששוכנת לחוף הים ויש בה עד 10,000 תושבים. ובוא נקרא לזה גם כן שם, זאת מדינה פופולובית. אוקיי? אני רוצה לקרוא לזה ככה. מה הבעיה בזה? למה זה נראה לנו מוזר? כי אין שום דבר שמאחד את כל המאפיינים האלה. הם לא יוצרים ביחד איזשהו מכלול אחד. סתם שלושה מאפיינים. מה זה? לא רלוונטי. במדינה דמוקרטית, אוסף המאפיינים יוצר מכלול אחד. אנחנו מבינים שיש קשר ביניהם, שכל המאפיינים האלה קיימים, זה במובן מסוים, נגיד, משטר מתוקן, אוקיי? וכל המאפיינים האלה דרושים, עוד פעם, אפשר להתווכח, אבל ברמה העקרונית, כל המאפיינים האלה דרושים כדי שתתקיים פה, או תופיע פה הדמוקרטיה. והדמוקרטיה זה לא סתם מילה שאספה תחתיה אוסף של מאפיינים, אלא זה רק במקום שבו באמת אוסף המאפיינים האלה מתקבצים ביחד, ויוצרים איזשהו שלם שיש לו משמעות מצד עצמו. או במילים אחרות שיש עצם אמיתי, יש שולחן. אוסף המאפיינים של השולחן הזה הם באמת אוסף מאפיינים של אובייקט. למה? כי יש אובייקט שזה אוסף המאפיינים שלו, השולחן. אבל סתם אוסף של מאפיינים הוא לא אובייקט. למה לא? כי אין אובייקט שאלה המאפיינים שלו. אז מה אמרתי בזה? שיש במושג או בעצם עוד משהו חוץ מאוסף המאפיינים שלו. העצם כשלעצמו, שאלה המאפיינים שלו, הם מאפיינים שלו. מי זה שלו? של המושג, או של העצם, סליחה. אוקיי? אז העצם זה לא אוסף המאפיינים, נכון? לייבניץ טען, הוא קרא שם, עקרון זהות הבלתי נבדלים. מה זה עקרון זהות הבלתי נבדלים? הוא אומר שאם יש שני עצמים שיש להם בדיוק את אותו סט של תכונות, אז זה עצם אחד, לא שניים. עקרון זהות הבלתי נבדלים. זאת אומרת, אם הם בלתי נבדלים, יש להם בדיוק את אותן תכונות, אז זאת זהות, אז הם לא שני עצמים, הם אחד. אוקיי? זו הטענה שלו. עכשיו, יש לו הוכחה. בדרך השלילה. איך ההוכחה הזאת עובדת? היא עובדת ככה. בוא נניח שיש עצמים א' וב' עם אותו סט של תכונות, והם עדיין שניים. אז לאלף יש את התכונה שהוא לא בית, ולבית יש את התכונה שהוא לא אלף. אז אין להם אותו סט של תכונות. מה שסותר את ההנחה שיש להם. מה שהיה להוכיח. לכן ברור שאם יש שני עצמים שיש להם אותו סט של תכונות, זה עצם אחד, הם לא שניים. איפה הטעות שלו? לא, כל התכונות. לא, אבל הוא מראה לך שהם לא שניים. אם הם היו שניים, אז לאלף הייתה תכונה שהוא לא בית, ולבית הייתה תכונה שהוא לא א', אז אין להם את אותו סט של תכונות. אני אומר נפשך, אם יש להם אותו סט של תכונות, אז זה אותו אובייקט עצמו. אם הם שניים, אז אין להם אותו סט של תכונות. נכון? זו הוכחה לוגית נקייה, ולא נכונה. למה לא נכונה? היא מניחה את המבוקש. מה זאת אומרת? הרי מה אני בעצם אומר כשאני אומר שהאובייקט הוא הדבר שאלה התכונות שלו, זה לא אוסף התכונות עצמו. אוסף התכונות מאפיין את האובייקט. לא שאוסף התכונות הוא האובייקט. אוסף התכונות מאפיין את האובייקט. אז מה אני יכול להגיד על האובייקט שהוא לא תכונה? קודם כל שהוא קיים. שיש דבר כזה, נכון? איום הוא לא תכונה. אוקיי? וזה אנחנו נראה עוד מעט יופיע בהירור של קאנט על הראייה האונתולוגית. אבל קיום הוא לא תכונה. להגיד על משהו שהוא קיים זה לא להצביע על תכונה שלו. להגיד שהוא אדום, כן. להגיד שהוא רחב, שהוא מעץ. כל הדברים האלה זה תיאורים. אבל להגיד שהוא קיים זה לא תיאור. להגיד שהוא קיים זה טענה על עצמותו, לא על התכונות שלו. אוקיי? עכשיו, אם זה כך, אז כשאני אומר שא' הוא לא ב', זה לא תכונה להיות לא ב'. זה לא אומר שא' שונה מב' במשהו. זה תכונה. יש לו תכונה שונה מב'. הוא אדום והוא צהוב. לא, אני לא אומר שהוא שונה מבית. אני אומר שהוא לא בית. בית קיים ואלף קיים, ולשניהם יש קיום בלתי תלוי. שניהם קיימים בנפרד. אבל קיום זה לא תכונה. ולכן להגיד שאלף אינו בית, זה לא אומר שלאלף יש תכונה שאין לבית. כי להיות לא בית זה לא תכונה. טוב, אז אם זה ככה, הראיה נפלה. אתה יכול לחשוב שהאובייקט אינו אלא אוסף תכונותיו. אבל הראיה שאתה מביא נגדי, שבאה להוכיח לי שאני טועה, היא לא ראיה. כי אם אני חושב שיכולים להיות שני אובייקטים שיש להם את אותו סט של תכונות, מה אני בעצם מניח? אסנשליזם ולא קונבנציונליזם. אני מניח שיש אובייקט שהוא לא אוסף התכונות, אלא שהוא בעל התכונות. התכונות הן תכונות שלו, אוקיי? וממילא להגיד שהוא קיים זאת לא תכונה. או שהוא אחר, שונה מאחר, לא שונה בתכונות, אלא הוא לא זהה. לאחר, זה לא תכונה. עכשיו, אם אני מניח את זה, אתה לא יכול לטעון כנגדי את הראייה של לייבניץ. הוא מניח את ההנחות שלו. לפי ההנחות שלי, אין שום טענה. מה זה אומר בעצם? זה אומר בעצם שכאשר אני מנסה לאפיין אובייקט מסוים, ואני טוען שאותו דבר לגבי מושגים. גם מושגים, יש מושגים קיימים, באיזשהו מובן בעולם האידאות האפלטוני, ויש להם מאפיינים, מאפיינים שונים. להגדיר מושג פירושו לאבחן מה המאפיינים המהותיים לאותו מושג. מה המאפיינים שבלעדיהם זה כבר לא הוא. אוקיי? זה נקרא להגדיר מושג. אבל לא שההגדרה מכוננת את המושג. ההגדרה מנסה לאפיין את המושג נכון. ואם יש לנו ויכוח, זה ויכוח אמיתי. זה לא שאנחנו מתווכחים על מושגים אחרים. שאלה מי מאיתנו צודק. מה באמת המאפיינים המהותיים של המושג הזה? זה ויכוח אמיתי. אוקיי? עכשיו, אם אני אומר כך, אני צריך להבין, יש דבר כזה הגדרה נכונה ולא נכונה. זה לא נכון שההגדרה זה עניין שרירותי. יש הגדרה נכונה והגדרה לא נכונה. ולכן, אני יכול להאריך בזה הרבה, אבל לענייננו, אני מסתפק בזה. על ענייננו, מה שאני בעצם רוצה לומר, זה שאתה צריך לחפש מהי ההגדרה של אלוהים, וזאת לא שאלה שרירותית. טענה אפשרית. מה אתה רוצה שאני אגיד על זה? יש שיעור על דמוקרטיה, אנחנו נתווכח על זה, אבל למה זה חשוב? אני לא טענתי מה ההגדרה של דמוקרטיה. אני אמרתי שיש דבר כזה הגדרה לדמוקרטיה. מה ההגדרה? אפשר להתווכח אחר כך. לא משנה. זה לא שיעור על דמוקרטיה. השתמשתי בזה כדוגמה, כדי להראות מה היחס בין המושג לבין המאפיינים שלו, ההגדרה שלו. אז הטענה בסופו של דבר זה שאנסלם רוצה לומר לנו, קודם כל אני לוקח את ההגדרה של המושג אלוהים מתוך האמונה שלי. זה לדעתי ההגדרה הנכונה. ולכן גם האתאיסט שטוען שאין אלוהים, יצטרך להניח את ההגדרה שלי, ששובה מהאמונה שלי, ולהגיד על זה אני רוצה לטעון שהוא לא קיים במציאות. אבל האתאיסט והמאמין צריכים להסכים להגדרה של האובייקט שעליו הם מדברים, נכון? אני לא יכול להגיד שאלוהים קיים, ואתה תגיד שאלוהים לא קיים, כשהמושג אלוהים משמש אותנו במשמעויות שונות. אז זה לא ויכוח. אז לכן יש פה פריבילגיה למאמין. המאמין הוא זה שמגדיר את המושג שעליו מדברים. זה בא מהאמונה. ועכשיו אני אומר, זה המושג, עכשיו בוא נדון. אני אראה לך, אני אביא לך הוכחה שהוא קיים. אתה תטען שהוא לא קיים, בוא תראה לי איפה, מה לא בסדר בהוכחה שלי. אתה לא יכול להתווכח על ההגדרה. את להגדרה גם אתה צריך להסכים. אחרת כשאתה טוען שהוא לא קיים, אתה לא מדבר על האובייקט שלי. אוקיי? אז לכן, ההבחנה הזאת, מה שאנסלם אומר, זה תראה לי, תן לי את הבינה להראות שאתה קיים, ושאתה כזה כפי שאנו מאמינים. ואתה אני אראה שאתה גם בא למאפיינים האלה ששאבתי מהאמונה שלי. זה ההגדרה של המושג אלוהים. בסדר? ועכשיו בוא נראה אם יש לי הוכחה או לא. נכון? אלא אם כן הוא טוען שמי שהתגלה אלינו בהר סיני, זה לא אלוהים שאתה מגדיר אותו ככה, אלא אלוהים שמוגדר אחרת. ואז זה כן ויכוח. אנחנו מדברים על אותו יש שהתגלה אלינו בהר סיני, והשאלה מי הוא היה. ואם אתה סתם רוצה להגדיר אחרת המושג אלוהים, אז תגדיר, תעשה מה שאתה רוצה. ואם אני מוכיח שהאלוהים שלי קיים, מה זה עוזר שאתה תגדיר אותו אחרת? אני שואל, האם האלוהים, כמו שאני הגדרתי אותו, קיים או לא? הנה, הבאתי לך טיעון שהוא קיים. מה אתה אומר עליו? או להסכים, אתה חושב לא להסכים. ולהציע הגדרה אחרת זה לא רלוונטי. אחרי זה נתווכח, האם האלוהים שאתה מגדיר קיים או לא. אני אומר, אלוהים קיים, ואתה אומר, מוישה לא קיים. זה ויכוח? לא. גם אני מסכים שאלוהים קיים ומוישה לא קיים. אם אתה רוצה להתווכח איתי, אתה צריך להתווכח איתי על אלוהים באותו מובן שאני מגדיר אותו. ואז אתה אומר, הוא לא קיים. את הרעיון או ההגדרה היא כמו שאתה אומר, אני חולק עליך לגבי ההתממשות בעולם. ההגדרה הזאת אין לה התממשות בעולם, הוא לא קיים דבר כזה במציאות עצמה. אוקיי? אוקיי. אז עכשיו, המשפט הבא של אנסלם, אני עובר משפט משפט. המשפט הבא של אנסלם, שליטה, ואומנם, מאמינים אנו כי אינך דבר מה שגדול ממנו אין להעלותו על הדעת. זה המשפט הבא. קוראים את זה ברצף, זה משפט אחרי משפט. מה כתוב כאן? מה המשפט הזה בא לעשות? לא, מה התפקידו של המשפט הזה? מה הוא בא לעשות? לפני מה שהוא אומר. הגדרה, נכון? זאת אומרת שאתה כזה כפי שאנו מאמינים. ומה אנחנו מאמינים? הרי זה היה סוף המשפט הקודם. תן לנו בינה להבין שאתה קיים כמו שאנו מאמינים, ושאתה כזה כפי שאנו מאמינים. זאת אומרת, שם הוא אמר לנו, את ההגדרה אני אשאב מהאמונה. אוקיי? קודם כל, זה אתם צריכים להסכים. זאת אומרת, ההגדרה צריכה להישאב מהאמונה. זה הפריבילגיה של המאמין, להגדיר את שדה הדיון. אוקיי? ועכשיו הוא אומר, אוקיי. אז עכשיו אני ממשיך לדבר איתך, אבל אני עכשיו שם לך על השולחן את ההגדרה. מה ההגדרה שהאמונה אומרת? את הדבר מה שגדול ממנו אין להעלותו על הדעת. זה ההגדרה שהוא מציע, בסדר? זה בעצם ההגדרה של אלוהים כפי שהוא מציע מתוך האמונה שלו. מה זה עכשיו אומר? אוקיי, עכשיו יש לנו אובייקט מוגדר, ועכשיו אנחנו צריכים לדון האם יש הוכחה לקיומו, הוכחה תקפה, לא תקפה, אפשר להראות שהוא לא קיים, או לא להראות שהוא כן קיים, או לא משנה. אבל עכשיו כבר יש לנו דיון מוגדר היטב, ואנחנו יודעים מי הוא האובייקט שעליו אנחנו מדברים. בסדר? אז זאת ההגדרה. עכשיו, גם פה יש איזה ערעור שיכול לעלות. ההגדרה הזאת היא שלילית, כן? גדול ממנו אי אפשר להעלות על הדעת. מה? לא אמרת עליו כלום בעצם, אמרת אולי מה הוא לא, לא אמרת מה הוא כן. האם זה מספיק טוב בתור הגדרה? למה לא? מה הבעיה? זה שההגדרה מוגדר, זה שמשהו מוגדר בצורה שלילית, אז מה? כל עוד יש פה איזושהי תזה שמוגדרת באופן מסוים. אם אני אוכיח שקיים משהו שגדול ממנו אין לעלות על הדעת, אז הוכחתי את זה. מה הבעיה? זה שההגדרה היא שלילית, זה לא משנה כלום. אם אני מגדיר משהו באופן שלילי, זה עדיין הגדרה, כל עוד זה מייחד אותו מול אובייקטים אחרים, נכון? זה שאני מגדיר אותו באופן שלילי ולא באופן חיובי, זה לא משנה. כן, לפי הרמב״ם, אפשר רק להפיין אותו בדרך שלילית. אבל, תארים שליליים של הרמב״ם. אבל, אני אומר, בלי קשר לרמב״ם, הגדרה שלילית או הגדרה כזאת שנראית קצת ראיקה כזאת, קצת חשודה, אין בה שום דבר בעייתי. תחשבו, כן, הרבה פעמים בוויכוחים כאלה, אז אני משתמש בפו הדוב, כן, אז אני אומר, אנחנו רואים עקבות בחול, הולכים על חוף הים ורואים עקבות בחול. אז אני יכול להוכיח שעבר פה יצור שאלה עקבותיו. נכון? הוכחה טובה. לא אמרתי כלום על היצור הזה. אלה עקבותיו. מי הוא? מה הוא? איך הוא כמה הוא שוקל? איך הוא נראה? חכם, טיפש, טוב לב, יפה. לא משנה, תגיד על איפה הוא גר, איך קוראים לו. לא יודע. אבל זה משנה משהו לגבי ההוכחה שדבר מהסוג הזה עבר פה? לא. כל מה שאני יודע זה זה, ואני יודע שהוא עבר פה. אם אני ארצה לטעון עוד משהו, אתה תזדק שאת זה לא הוכחתי. אבל אם אני מציב פה הגדרה, גם אם היא הגדרה שלילית, ואני אוכיח שקיים אובייקט שעונה להגדרה הזאת, זה לגמרי לגיטימי, אין עם זה שום בעיה. נכון? עכשיו, אחרי שהגדרנו את הישות הזאת, המשפט הבא, או שמא אין בנמצא טבע כזה, שהרי אמר נבל בליבו אין אלוהים. מה זאת אומרת? מה זה? מה תפקידו של המשפט הזה פה, במבנה? הרי אתה מנסה לייצר ויכוח, נכון? כן, זאת טענת הנגד, נכון? אנחנו צריכים לבדוק עכשיו מי צודק. אני אומר, הגדרת אלוהים זה היש שגדול ממנו אי אפשר להעלות על הדעת. בסדר? עכשיו אני טוען שהוא גם קיים. זו עוד טענה. זאת יש הגדרה של המושג. הטענה של אנסלם, עד כאן זה הגדרה, זו עוד טענה. הטענה של אנסלם זה שהוא קיים. זאת אומרת שישות שעונה להגדרה הזאת אכן קיימת. או שמה, מה האנטיתזה, היפותזה הנגדית, או שאין בנמצא טבע כזה. מה הכוונה? הגדרה הזאת כמובן קיימת, אבל היא לא מתממשת בפועל, אין ישות כזה. אוקיי? עכשיו מה? הוא בעצם הציב את שאלת המחקר על השולחן. נכון? כל בדיקה, כל מחקר צריך בעצם להציב שתי היפותזות. כן, בסטטיסטיקה, בדיקת השערות, זה H0 ו-H1. נכון? יש לך היפותזה ואת הניגוד שלה. עכשיו אתה צריך לראות בכלים סטטיסטיים או אחרים, לא משנה, לוגיים, האם אתה יכול לאשש את היפותזה H0 או לא. בסדר? זה בעצם. אז אתה צריך להציב תמיד את שתי ההיפותזות המנוגדות כדי לראות, לאמת ביניהן, כן? כדי לראות מה, בין מי למי מתנהל הוויכוח. אוקיי? עכשיו, פה זאת נקודה חשובה, כי הטענה שהאובייקט קיים, שהאובייקט מוגדר בצורה מסוימת, לא אומרת כלום על קיומו. אחרי שהגדרנו את האובייקט, עדיין יכול לבוא מישהו ולומר נכון, אבל הוא לא קיים. מישהו אחר אומר, נכון, אבל הוא קיים. אנחנו מסכימים להגדרה של האובייקט, כן? אני יכול להגדיר פיה עם שלוש כנפיים, חד קרן או דרקון יורק אש. יכול להגדיר אותו בצורה מסוימת, בלי להניח שהוא קיים בכלל, אבל ההגדרה היא הגדרה, והיא אפילו יכולה להיות מוסכמת. בסדר? רק הוא לא קיים, הוא לא מתממש בפועל. לכן אין קשר בין ההגדרה לבין טענת הקיום או אי הקיום. אנחנו כן צריכים קודם כל להגדיר, כי אחרת על מה מדברת ההגדרה של הטענה של הקיום או אי הקיום. אבל אחרי שהגדרתי, וגם הנבל הסכים להגדרה, זוכרים, גם הנבל צריך להסכים להגדרה, כי אחרת על מה אנחנו מתווכחים. עכשיו אני שם את שתי הטענות על השולחן. אני טוען שהוא קיים, עצם שעונה להגדרה הזאת, והנבל אומר שלא. נכון? עכשיו השאלה היא מה, מי כנגד מי, אוקיי? מה זה? כן. למה? הוא אומר, זאת ההגדרה, ואני טוען שעצם כזה לא קיים. אין במציאות אובייקט שעונה להגדרה הזאת. יכול להגדיר דרקון, נסכים איתך על ההגדרה, ועדיין לטעון שלא מתממש במציאות. אין יצור מציאותי שזאת ההגדרה שלו. אלה המאפיינים שלו. אין קשר בין איך שאני מגדיר משהו לבין זה שאני מניח שהוא קיים. שני דברים שונים לגמרי. אוקיי? עכשיו, עוד הערה חשובה, זה הערה של סרמונטה עצמו, המתרגם. מה זה הנבל פה? אתה עושה קצת תעלול דמגוגי. אתה מציג את המתנגד שלך כנבל. אתה חושב ככה, הוא חושב אחרת, למה נבל? בוא נדון, מי צודק? זה כתוב לנבל, יש לו עמדה אחרת. בלשון המקרא, נבל זה לא בהכרח אדם רשע. נבל לפעמים משמש כביטוי לבור, טיפש, טועה, טועה בטעות בסיסית, אוקיי? הרבה פעמים זאת המשמעות של המושג, ולכן נדמה לי שאין פה בהכרח שיפוט אצל המושג נבל. בעברית שלנו היום, כשאתה מדבר על מישהו, אתה אומר שהוא מנוול או נבל, אז יש איזו קונוטציה שלילית. שם זה אולי שלילי במובן של שהוא צודק או לא צודק, אבל זה לא שלילי במובן של רשע בהכרח. זאת אומרת, הוא לא בהכרח... אז אני אומר, הנבל, בגלל שהוא השחית את דרכו, הוא נבל. ומה שאפשר לו את זה, זה שהוא אמר שאין אלוהים. אבל להגיד את האין אלוהים זה לא הנבלות שלו. זו תפיסה מוטעת, רק תראה מה יוצא ממנו. בסדר? זה כמו עובדי עבודה זרה, כן, עובדי עבודה זרה מצוירים בדרך כלל כאנשים יהודים ברמה המוסרית. זה שהם טועים בתפיסת העולמם הדתית, זה לא הופך אותם לאנשים יהודים. אלא מה? שבפועל, בדרך כלל, זה באמת בא ביחד. שמי שבתנ״ך, בתלמוד, רואים שמי שלא מאמין באלוהים, מתנהג, כן, אם אין אלוהים במקום הזה והרגוני. וזה מה שהמאירי באמת טוען, וזה שיטתו של המאירי באופן עקבי בהרבה מאוד מקומות, שבתקופתו, על המאה ה-14, כן, בפרובנס, בתקופתו יש גויים שהם עובדי עבודה זרה, אבל ההתנהגות האנושית שלהם היא ברמה סבירה. אנחנו יודעים שיש גם היום כאלה, הרבה כאלה. ולכן הקישור הזה שאותו אתה עושה בין האמונות הלא נכונות לבין הנבלות, הוא לא קישור מהותי. זה יכול לקרות, פעם זה כנראה היה המצב, אבל זה לא בהכרח ככה. זה לא אומר שכל אחד שלא מאמין או שעובד עבודה זרה הוא מנוול. הוא מנוול מוסרי. לא בהכרח. יש היום כן, נוצרים קתולים, יש הרבה פוסקים שמתייחסים אליהם כעובדי עבודה זרה. לא כולם, זה ויכוח קצת. אבל מתייחסים אליהם כעובדי עבודה זרה. עדיין יש ביניהם אנשים מאוד טובים, שמתנהגים בצורה מוסרית, טובה, לא פחות טובה מכל אחד אחר. לכן הקישור הזה שאנחנו כל כך התרגלנו אליו, בין טעות בתפיסה, חוסר אמונה, עבודה זרה, מה שלא יהיה, לבין נבלות או פחיתות אנושית ומוסרית, הוא קישור לא הכרחי. זה באשר למושג נבל. עכשיו, עוד הערה, כשאנחנו מדברים על הטענה של הנבל, כשהנבל אומר אין אלוהים, הוא יכול להגיד את זה בכמה רמות. הוא יכול לטעון פוזיטיבית אין אלוהים. אני בטוח שאין אלוהים. אין, זאת הטענה שלי. אתה יכול להגיד, תראה, אני לא בטוח. אין לי ראיה שיש. לא יודע. זה נקרא אגנוסטיקן. כן? זאת אומרת, הוא בספק. עכשיו, שרמות שונות של ספק, כן, אפילו דוקינס האגדי מציב את עצמו ברמה 6 מתוך 7. לא יכול להגיד שאין אלוהים. כמעט בטוח שאין. יש לי ספק מאוד מאוד גדול, ואין סיבה להניח שיש. לטעון שאין, זו טענה, איך אתה יודע? כן, יש כל מיני טענות לטובת קיומו של אלוהים, אני לא מכיר טענה נגד. אני מכיר כאלה שאומרים שהטענות לטובת קיומו של אלוהים לא תקפות, לא מחזיקות מים. אני לא מכיר טענה שמוכיחה שאין. אין טענה כזאת, אוקיי? לכן אתה לא יכול לטעון באמת שאין. כל מה שאתה יכול לטעון זה שלא הוכיחו לי שיש, אין לי סיבה להניח שיש, ולכן אני בספק גדול או קטן. וזה ש... בעצם כל אתאיסט הגיוני אמור להיות גנוסטיקן, לא אתאיסט. אמור להיות, אני לא קיבלתי ראייה, ולכן אין לי סיבה להניח שהוא ישנו. אתה יכול לקבוע פוזיטיבית שהוא איננו. זה שאין, עובדה שיש פה שפיצות בעולם של... אינדיקציות זה, אינדיקציה להמון דברים יש, אבל הוכחות אין. אינדיקציות זה משאיר אותך עדיין על המנעד של הספקות, אוקיי? עכשיו, הטיעון של אנסלם, כמובן, תוקף גם את הנבל שטוען טענה שאין אלוהים, וגם את הנבל שטוען שלא בטוח שיש. כי הוא מראה לו שבטוח שיש. הוא מתמודד עם כל המנעד, אוקיי? לכן זה ממש לא משנה האם אמר נבל בליבו אין אלוהים, הכוונה הוא אומר פוזיטיבית שאין אלוהים, הוא רק לא מקבל את הטענה שיש. זה לא אותו דבר. לא משנה. אם אני אראה לך באופן, בטיעון לוגי תקף, שיש, אז אתה כבר לא יכול להגיד שאין אלוהים בשום אחד, באף אחד מהמובנים, אוקיי? אז הוא תוקף את כל, את כל סוגי הלא מאמינים. עכשיו, אולי עוד הערה ובזה אני אסיים, כי זה כבר זה פרק חדש, אז עוד הערה ובזה אני אסיים. הרבה פעמים, כן, אני כבר נכחתי בכמה וכמה דיונים כאלה, ש נגיד מחנכים או רבנים או משהו כזה, מדברים ביניהם איך עונים לשאלותיו של הפוחז הצעיר, האפיקורס, נבט האפיקורסים, פרח האפיקורסים. איך עונים לו, כן? מחפשים כל מיני תשובות. אז הגישה מאוד רווחת אומרת שהשאלות שלהם זה לא שאלות, זה תשובות. בעצם הם מחפשים את הדרך החוצה ומנפיצים איזושהי שאלה, וזה לא באמת נמצא שם. כן? אם אני לוקח את הנבל במובנו הפשוט, נבל הכוונה שהוא לא בסדר, לא רק שהוא טועה בתפיסה שלו, אז בעצם יש פה איזושהי אמירה, תראה, זה הכל מתחיל מהמידות, מהמידס. כן? זה לא טעות בפילוסופיה, זה מתחיל מהמידס. השאלה, מה עושים עם אחד כזה? נגיד שבאמת יש מולנו אחד כזה, אז מה עושים? אני רוצה לטעון א', שיש שואלים את השאלות, לא נכון שזה תמיד כך. הם באמת שואלים שאלה, כי הם חושבים שלא, או שלא חושבים שכן, או כן. דבר שני, גם אם באמת הוא נבל במובן הזה שהוא מחפש להתיר לעצמו את העריות, גם אז אתה צריך להתייחס לשאלות שלו עניינית. ולמה? קודם כל סתם, כי מישהו שואל שאלה עניינית, אתה צריך להתייחס אליה עניינית. גם אני, כשאני מאמץ את העמדות המאמינות שלי, לך תדע מה המניעים שלי, גם לי יש כל מיני מניעים. כן, מרקס כבר אמר שהאמונה זה האופיום להמונים. הוא צודק. מאוד נוח ונעים לאנשים לחיות בתוך האמונה, בטח אם הם גדלו בתוכה. נכון? זה נוח. הרבה מאוד אנשים שימצאו טענות לטובת האמונה, אתה יכול להאשים אותם באותו דבר, שזה לא תשובות, זה שאלות. אז זה בעצם, אתם מחפשים הצדקות למשהו שהייתם רוצים לעשות אותו גם ככה. אוקיי? לכן זה נכון לשני הצדדים. כולנו בני אדם, כולנו מונעים גם מפסיכולוגיה וגם מפילוסופיה ומהכל. בסוף בסוף אין שום טעם להיכנס לפסיכולוגיה של השני. צריך לדון בפילוסופיה שלו. אחת הסיבות זה שכולנו כאלה. סיבה שנייה, שאין טעם, מה תגיד לו? כן, השאלה שלך היא תשובה ולכן מה? אוקיי, להתראות, אז אין לך תשובה, אני אלך הביתה. ולעשות את מה שבאמת רציתי לעשות, אתה צודק, אז מה? אם הבן אדם שואל שאלה, אז הרבה פעמים זה בנוי כך, הנה, אולי אני אביא לכם את המשל הידוע שלי על יוצא בשאלה. מי שיוצא בשאלה, אז מה אומרים הדתיים? רצה להתיר לעצמו את העריות, נכון? הסברים פסיכולוגיים. מה אומרים החילונים? לא, הוא גילה את השטויות שהוא חי בהם, לא? הם פילוסופים, החילונים. מה קורה אם מישהו חוזר בתשובה? אז החילונים הם פסיכולוגים, נכון? איזה משבר הוא עבר, לכן הוא כנראה חזר בתשובה. והדתיים הם פילוסופים, נכון? הוא גילה את אור האורות של האמת. זאת אומרת, מי צודק? הם צודקים. כל בן אדם שעושה משהו, יש לו הסבר במישור הפסיכולוגי, ושזה גם הסבר במישור הפילוסופי. אלא מה? כל אחד מהצדדים בוחר את המישור שבו נוח לו לטפל בעניין. זאת אומרת, אם הוא עשה משהו שאני חושב שהוא נכון, אז אני אסביר את זה פילוסופית. אם הוא הלך נגד מה שאני חושב שנכון, אז זה כנראה משבר. זה פסיכולוגיה, זה לא יכול להיות שהוא באמת חושב כך, זה לא יכול להיות נכון. אז זה בעצם חוסר יושר. ומה אדם ישר אמור לעשות? אמור להכיר בזה שכולנו מונעים גם מפילוסופיה וגם מפסיכולוגיה. שני המישורים קיימים. אבל הדיון צריך להתנהל לכל הדעות רק במישור הפילוסופי. אין מה לדון עם בן אדם על המניעים הפסיכולוגיים שלו. גם לך יש. זה לא רלוונטי. תדבר איתו על השאלה, האם הוא צודק או לא. יש לו שאלה, תענה לו עליה. ואני, התחושה שלי שהרבה פעמים זה שזה לא שאלה, זאת תשובה, באה מאלה שאין להם תשובות. לכן הם אומרים את זה. הם לא יודעים לענות לו. ועכשיו, עוד נקודה אחרונה, שהיא קצת טקטית יותר, כאשר בן אדם שואל שאלה כזאת, אם זה מה שהוא רוצה לעשות, אז שיעשה. למה הוא צריך לשאול שאלות? כי בן אדם לא עושה דברים אם אין לו גיבוי אינטלקטואלי לעניין. גם אם הוא רוצה. אנחנו לא הולכים אחרי יצרים וזהו. אנחנו הרבה פעמים צריכים לעשות איזושהי רציונליזציה למה שהיצר שלנו רוצה לעשות. עכשיו, אם אתה תתמודד אמיתית עם השאלה, עניינית עם השאלה, ונגיד, הוא יגלה שאין לו אפשרות לעשות רציונליזציה לעניין, אז יכול להיות שגם אם אתה צודק שהוא בעצם רוצה לעשות את זה גם ככה, אבל העובדה שהוא שואל שאלה אומרת שאולי הוא לא יעשה את זה בלי שתהיה לו גיבוי, בלי שיהיה לו גיבוי רציונלי. ואם תצליח להתמודד עם זה, אז יכול להיות שאתה תועיל, גם אם אתה צודק בדיאגנוזה, שזאת לא שאלה, זאת תשובה. אוקיי? ולכן אני חושב שגם אם עומד מולנו נבל באמת, לא נבל כמו שאמרתי קודם, עדיין צריך להתמודד עם הטענות שלו עניינית. ולא להגיד לו, להיכנס לו מתחת לקישקעס ולהסביר מה מניע אותו. זה הוא יכול גם לעשות לך. טוב. סוכר.